לפני 30 שנה בארץ ישראל, כשאני הייתי נער צעיר, הייתה סדרה בטלוויזיה שנקראת שורשים. היה שם אדם בשם קונטה קינטה, שמעתם עליו? קונטה קינטה, בתור ילד אני זוכר שזה השפיע עליי מאוד, איך מענים את השחורים באפריקה ומכים אותם כמו בעלי חיים. ואני זוכר שזה דבר שזעזע את כל הארץ, כי היהודים לא רגילים לראות כזה דבר, שמתאכזרים לאנשים רק בגלל הגזע שלהם, כן? ובאחד ההרצאות בא לי פתאום רעיון להמציא משל על אותו קונטה קינטה. מה המשל? פעם אחת נסע איזה יהודי מניו יורק לאפריקה וראה שמכים את אותו קונטה קינטה מכות, שוברים לו את העצמות. מיד הוא תפס את האדם הלבן האכזר שהיכה את אותו שחור ואמר לו, מדוע אתה מכה את אותו אדם? אומר לו, מה אתה מתערב? קניתי אותו בשוק ב-20 דולר, הוא שלי. היהודי אמר לו, עזוב, הנה, קח 30, תשחרר אותו. נתן לו 30 דולר, שחרר אותו מיד. אומר לו, קונטה, תגיד, אתה כזה אדם טוב, אני מוכן לשרת אותך כל חיי, אתה בטוח לא תקה אותי. אומר לו, אני לא צריך משרתים, אני גר בניו יורק, אני לא גר, באתי לכאן לביזנס. אומר לו, תשמע, אם אתה תשאיר אותי 10 דקות, אין לנו כאן זכויות, מיד מישהו יתפוס אותי ואני אפח בעל כורחי לעבד שלו. הבין היהודי שהוא נכנס כאן לפלונטר, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור, נכנסתי כבר לעניין, איך אני, אז מה הרווחתי בזה? אני אשאיר אותו, הוא יחזור לעבדות. אמר לו, בסדר, אני אזמין לך כרטיס, אני אביא אותך לניו יורק, אחר כך נבין מה אני אעשה איתך. הגיע לניו יורק, אשתו שואלת, מה נעשה איתו? אומר, ניתן לו לישון בגראז', יש לנו מכונית אחת נשאיר בחוץ, נסדר לו שם חדר, הוא ייכנס, יצא, מה הוא מפריע? הוא יעשה את הגינה, את הדשא, שלח אותו לסופרמרקט, נוציא לו רישיון, נעשה איתו משהו. אשתו אמרה, לא, לא, יש לי כבר משרתות, הכל כבר עובד כמו שעון. אז אמר, מה אני אעשה? לקח לו דוכן בסאבווי במנהטן בלקסינגטון אבניו. יש כאן דוכן, הזכיר לי את המשל הזה עכשיו פה בדרך. אני אף פעם לא הבנתי איך יכול אדם לשבת ולתת למישהו לצחצח לו נעניים בפרסיה. אפילו בחדרי חדרים לא נתפס לי בראש כזו מציאות, שאדם מושיט את הנעל ומישהו מצחצח לו את הנעל. זה קשה להאמין, כזו השפלה. אף על פי שבעצם כביכול אין כאן פשע, הוא משלם על זה. עצם הנקודה שאתה נותן לאדם להתכופף, צחצח התנה, לא נתפס לי בשכל. לא יודע, אולי אני טועה. בקיצור, פתח לו דוכן במנהטן, בסאבווי. באים עשירי טבע למנהטן, יוצאים מהרכבת, רואים אותו, את אותו שחור, כל היום שר ורוקד. שמח ורוקד, כל היום. ישב שם איזה אחד, אומר לו, תגיד, אני יש לי חברה של מיליארד דולר. אני לא זוכר מאז שנולדתי שהגעתי לכאלה רמות של עושר כמוך, מצחצח נעליים כאן בסאבווי. מה הסוד שלך? אולי אפשר למכור את הסוד שלך לעשות מיליארדים. אמר לו, מה, אתה יודע איפה הייתי לפני חודשיים? התחיל לתאר לו מה עבר עליו. ראה המיליארדר הזה שיש פוטנציאל באותו אדם, אמר לו, אם אתה שמח בצחצוח נעליים, קל וחומר שאני אמנה אותך לנהג הלימוזינה שלי. למד אותך לנהוג, וויסקי, סיגרים, מסך, תבוא איתי למקומות, אתן לך חדר נורמלי. מה זה פה, אתה עובד צחצח נעליים, אדם כמוך? בוא איתי. אמר לו, בשמחה. באת בדוכן, והלך איתו מיד, הכניס אותו ללימוזינה, הוא התעלף רק מלראות את האוטו. מה, אני כאן יהיה? אומר, כן, מרבית שעות ימיך, תשב תמתין לי, שאני בפגישות. הוא רוקד. כעבור 6 חודשים, היהודי שהביא אותו מאפריקה חצה את הכביש, במנהטן, והוא רואה מישהו מוכר. אבל היה לו כובע של לימוזינה. אומר לו, קונטה? אומר לו, מיסטר כהן? אומר לו, יס. אומר, מה קרה? איך הכנסת לי סכין בגב? הצלתי את חייך. אומר לו, אתה צודק, אני לא בסדר. אבל תראה אותי עכשיו. אומר לו, מהר, מהר, צא מהמכונית, מהר, אתה שייך לי, אל תשכח, קניתי אותך. אומר לו, תשמע, אפילו אם תהרוג אותי, אני לא חוזר לדוכן לצחצוח נעליים. שואל אותו היהודי, אני לא מבין, הרי כל יום שבאתי לאסוף אותך, לא הפסקת לרקוד ולהודות לי כל הדרך לבית. כל רגע ורגע כבר יצא לי ישן מהאוזניים מרוב התודות שלך. מה קרה? אומר לו, חשבתי שבאמת טוב לי. זו הבעיה של האנשים בעולם היום. אדם, פעם מישהו סיפר לי שהוא הלך לקזינו באטלנטיק סיטי, והוא נכנס לשירותים וכמעט התעלף מיידית מהריחות שיצאו משם. ופתאום הוא רואה את סניור חוזה אמיגו, יש לו ספרי, הוא משפריץ ככה על החלונות שם, על המראות, ושורק. שר בספרדית, מנקה את המראות, כל מי שנכנס מיד סוגר את האף מתעלף, והאמיגו הזה שר, רוקד, מצחצח, כמו סטה סניור, כן, כן, גרסיאס אדיוס, מה, מבסוט מהחיים. אומר לו, ההוא, תגיד, אתה לא מריח מה הולך כאן? אומר לו, נו. אומר לו, בוא, בוא, החוץ, אפשר להציע לך סיגריה? הוציא אותו החוצה, אחר כך אמר, טוב, בוא נחזור פנימה. שנכנסו, אמיגו אמר, הוא, it's smelly here, איזה ריח. אומר לו, כאן אתה חי כל היום. אומר לו, אתה צודק, I never realized it. אף פעם לא הרגשתי. יש הרבה אנשים שאין להם את הקדוש ברוך הוא בחייהם, והם מרגישים את זה perfectly fine. טוב לי, בסדר, אל תטיף לי. חיה ותן לחיות. איש באמונתו יחיה. אחד העיוותים הכי גדולים של המאה ה-21. איש באמונתו יחיה. איפה זה כתוב בתורה, הפסוק הזה? לא כתוב. בלוס אנג'לס משכילים, ברוך השם. לא כתוב. כתוב צדיק באמונתו יחיה, ותכף אני גם אראה לכם על איזה צדיק מדובר. צדיק באמונתו יחיה, מה שיביא לו את החיים, איזה חיים? חיים בעולם הזה? ודאי שלא. ודאי שלא. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מדבר על חיים בתורה, מי שיעיין טוב טוב, ודאי ובוודאי מדובר על חיי נצח. לא מדובר על 20-30 שנה, גם הכלב חי. והקדוש ברוך הוא לא נתן לו תורה והמלצות איך להרוויח חיי נצח. גם גויים שאין להם תורה, חיים, אוכלים, נושמים, בועטים, עושים כל מה שצריך. על איזה חיים מדובר? בתורה כתוב כך, רבותיי. אם תשמעו בקולי, אם תלכו בחוקותיי, אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. למען תחיה אתה וזרעך. יש כאן תנאי שאנשים לא קולטים מה כתוב כאן. ברגע שמבינים, איך אומרים בארץ, נופל האסימון, מתחילים להבין על מה מדובר. כולם חושבים שמדובר חיים בעולם הזה. מכונית, בית, לוס אנג'לס, מה, טיולים, אמריקה, חולה, כן, חיים, מה? אם זה היה מה שמדובר, אני לא מבין. כלב שלא שומר מצוות, חי או לא חי? אבל בתורה משמע שרק מי שמחובר להשם ושומר מצוות הוא חי. ככה כתוב. וזה תורה אלוקית. זה לא עיתון, זה תורה של בורא עולם. כל עוד כאן ירדה מבורא עולם. וכמובן מי שיש לו בזה איזה צל של ספק, יש אין סוף הרצאות שמעידות על זה חד וחלק, שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אלא מה מדובר? אם תשמעו בקולי, אז יהיה לכם חיי נצח. הנשמה שלך מחוברת, מחוברת לאן שהיא יצאה, לקור מחצבתה, היא מחוברת לבורא, להבדיל כמו שטלפון בלי חיבור למטען, אין לו חיים. ברגע שניתקת הוא נראה עדיין בסדר, אבל הוא לא עובד. יהודי בגיל 70, יהודי בגיל 70 עבד 50 שנה מגיל 20, בגיל 70 הצליח לחסוך 100 מיליון דולר. יפה, לא? לא עלינו, קיבל את המחלה המשתוללת שמכה כמעט בכל בית בימינו, ונכנס לבית החולים במנהטן ביורק אבניו. לא מאחל לכם להיות שם, אלא אם כן אתם רוצים להתעורר מה זה החיים האלה, ביקור של 10 דקות שם, מיד, איך אומרים, כמו 20 סמינרים. רק תראה מה הולך שם, תבין כמה אתה בר מזל ללכת ברחוב, לנשום אוויר. כל שנייה שאתה, אנשים לא מעריכים, לוקחים את זה כמובן מאליו, כן? בכל אופן, הוא מאושפז שם, מיואש מהחיים. פתאום מגיע דוקטור סיני. בא איזה דוקטור, אף אחד לא מכיר מי זה, הוא נכנס, אומר לו הדוקטור, יש לי בשבילך תרופה. מביא לו כוס, אומר לי, יש לי תרופה, אני מתחייב, אתה שותה אותה עכשיו, בעוד שעה אתה קם מהמיטה בריא לחלוטין. אף אחד לא מכיר את התרופה הזאת בעולם, זה לא עבר את אישור משרד הבריאות וכו', אבל אנחנו ניסינו את זה בסין, כל מי שהייתה לו המחלה נרפא מיד. אומר לו היהודי, נו אז למה אתה מחכה? תן מהר. אומר לו, not so fast my friend, לא כל כך מהר, חכה חכה. עושה ככה, העורך דין קופץ מהארון. 50 ניירות, תחתום כאן, תחתום כאן. בדקנו את המצב הכלכלי שלך, אנחנו מבינים שיש לך 100 מיליון דולר, ובמילא אין לך בהם שימוש, ואתה כבר רגל אחד בעולם הבא. לכן אנחנו מוכנים לעשות לך טובה, נשאיר לך מיליון. 99 מיליון עובר לדוקטור הסיני על הכוסית הזאת. והסיני מתרברב, אומר לו, תשמע ידידי, כל המשקיע הזה עלה לי דולר להכין, אבל אף אחד בעולם לא יודע את הסוד. והדולר הזה זה החיים שלך. עכשיו רבותיי, נאמר שבאמת התרופה הזאת תרפא אותו. נאמר, כמה שנים הוא יחיה? אי אפשר לדעת, הוא יכול להיפטר מזקנה עוד שנה, שנתיים. אי אפשר לדעת, אין כאן ערובה שיחיה עוד 60 שנה, כן? עוד יום, עוד שבוע, עוד שנה, רק השם יודע, מהמחלה הנוראה הוא כרגע התפטר. אבל הוא לא בן 20. ואף על פי כן אני שאלתי את השאלה הזאת עשרות פעמים בעבר, מהאנשים שהגיעו לסכומים האלה. והוא אמרו, חוץ מאחד, כולם אמרו, הייתי נותן. לא הייתי רוצה למות ככה עם הכסף בבנק, זה צער נורא למות עשיר. אחד שאין לו כלום, אז הוא לא מתגעגע עם כלום. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, הוא אומר, לא השארתי כלום, מה? אין למה להתגעגע, אין על מה להצטער. אבל אחד שהשאיר כאן הון בכל מיני חשבונות בשוויץ, ואף אחד לא יודע, תארו לכם מה עובר על ערפת מהרגע שהנשמה שלו יצא מהגוף, עם המאה מיליארד שהוא החביא בשוויץ, או סדאם, או כל אלו למיניהם, או קדאפי. עד עכשיו הם אוכלים את הלב במקום שהם נמצאים על הכספים שהם החביאו ולא היה להם שימוש. אחד שהשאיר לאשתו 20 דולר הוא לא כל כך בוכה על הכסף, בוכה על החיים. בקיצור, מה קורה? אותו אחד מוכן לתת כדי לחיות. אני רוצה לשאול שאלה ובכך באמת נתחיל את ההרצאה עם המצגת. שאלה אמיתית עם יד על הלב. נראה לכם הגיוני שאדם יקדיש 50 שנה לחיים שלו, נסיעות, פגישות, עצבים, בתי משפט, לשון הרע, ויכוחים, תחרות עם אנשים, קנאה, רכילות, כבוד, קם בבקרים, טיסות, רץ, מפספס טיסה, קונה, כנסות, מה לא? ובסוף אגר את העושר הזה, ובסוף הוא מוכן לתת 50 שנה של עמל, אולי הוא יחיה עוד יום, עוד יום. עוד שבוע, עוד שנה, לא יודעים. אני לא מבין, משהו כאן לא מסתדר. עכשיו אנחנו צעירים רובנו כאן, 20, 25, 30, 40 וכו', יש עוד חיים לפנינו, כביכול, כן? לא יודעים כלום, אבל בדרך הטבע. למה לא מנצלים כל רגע מהחיים לעשות את מה שנברנו עבורו? למה מבזבזים כל כך הרבה זמן? אם תבדקו את האדם הממוצע מתוך 24 שעות ביממה, כמה מתוכם הולך לגוף, כמה הולך לנשמה, מי יכול להגיד? כמה האדם הממוצע, מה שנקרא בישראל חילוני, מלשון יום חול, ששבת זה יום חול עבורו. כמה החילוני הממוצע משקיע בנשמה שלו ביום ממוצע? אפילו לא דקה. אפילו לא דקה. אתם יודעים מה ההבדל בין הגוף לנשמה? יש תרנגול ויש תרנגולת. לכאורה כלפי חוץ שניהם נראים אותו דבר. גם הגוף והנשמה נראים אותו דבר, רק בגוף יש חומר ובנשמה אין חומר. שהנשמה נשלפת מהגוף, מסבירים חז"ל, חכמי הקבלה, שהנשמה מלבישים אותה בגוף רוחני, שזה משהו מין כזה חצי חצי, שנקרא חלוקה דרבנן. מלבישים אותך במקום הגוף שהלך אל הקבר, לא עלינו, מלבישים את הנשמה במין חלוק מיוחד, שזה בדיוק כמו הגוף, רק הוא לא חומרי כמו הגוף. והוא עולה לעולם הבא באותו דמות כמו שהוא נראה, עיניים, שיער, אף, הכל אותו דבר. אז השאלה היא כזאת, התרנגול, אם אתה לא מאכיל אותו, זורקים לו גרגירי חיטה על הרצפה, אם אתה לא מאכיל את התרנגול יום, יומיים, שלושה, הוא נופל ומת. אם אתה לא מאכיל את התרנגולת, אחרי כמה שעות היא מתחילה לרוף, לקרקר, לפרקש, שוברת את כל הבית. קדים, מדפים, תמונות, הכל אף. הגוף של האדם זה תרנגולת. הנשמה זה תרנגול. הנשמה 60 שנה לא מאכילים אותה, לא תורה, לא כלום. היא כבר מתה ממזמן. היא לא מחוברת להשם. היא לא מצייצת. אין שביטה. 6 שעות הגוף לא אוכל, כאב ראש. אין לי חשק לקום, לא יכול, לא יכול ללמוד היום. כבוד הרב, לא יכול ללמוד היום. אנחנו בצום. מי שלא מאמין לי יבוא לישיבות בימי צום 3 אחר הצהריים. מתוך 100, אולי 30-40 נשארו. קשה, צמים, קשה להתרכז. הגוף לא משתף פעולה. שיש בערב בכלל, כבר כאב ראש, לא שתה את הקפה של הבוקר, ואלה שמעשנים בכלל סובלים. זאת אומרת, הגוף אין חוכמות. אין אוכל, אין שיתוף פעולה. נשמה 50, 60, 70 שנה לא נגע בנשמה והוא לא מרגיש כלום. כל כך עמוק ולא מרגיש שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, כל מה שאני אומר לכם מאחוריי על המסך. ובית ישראל, הנביא יחזקאל מבחירי הנביאים, ובית ישראל לא יובו לשמוע אליך כי אינם אוהבים לשמוע אליי. כבר מזהיר את הנביא, איך אומרים, המשחק מחור מראש. כשאתה תלך להזהיר אותם על פי האזהרות שהראיתיך, אני כבר מכין אותך, כמו שהכין את משה ואהרון שפרו לא ישמע אליהם, יוצא שאנחנו לכאורה באותה קטגוריה כמו אותו פרו. רק מה ההבדל? שאת פרו הקדוש ברוך הוא נעל לו את הבחירה החופשית. דיברנו אתמול על הבחירה, על כל הנושא המסובך הזה שנקרא בחירה, הסבר של היהדות. אבל לפרעה הקדוש ברוך הוא נעל לו את הבחירה, כי כבר אמרתי, לב מלכים ורוזנים ביד השם. אם המלך עומד לעשות טעות שתעלה לעם שלו בהרבה קורבנות, אז הקדוש ברוך הוא כן מתערב בבחירה שלו, כי זה לא בחירה עבור עצמו, זה בחירה עבור עם שלם. אבל אדם שבוחר לעשות דברים לא ראויים, מה כתוב? מה כתוב? הרוצה לטעות יבוא ויתאה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. מה זאת אומרת? הוא רוצה ללכת לשדוד בנק. מי עוזר לו? מי עוזר לו לשבור את הכספת? מי עוזר לו לרוץ שהמשטרה מגיעה? מי נותן לו חמצן לאורך כל השוד? יש כאלה, לפני שהם שודדים את הבנק, הם עושים התוועדות לקרוא תהילים. שלושה שודדים, אתה תקרא מפרק א' עד פרק חף, אתה מפרק חף עד פרק כך וכך, ואתה, כן, ומתחילים, אשרי יושב ביתך, השתבח שמו, רק שוד אחד וחוזרים בתשובה, אל תדאג. והיה והצליחו, מי עזר להם? למה הוא עזר להם? אני לא מבין, הרי זה נגד רצונו. אתם מכירים אבא שהבן שלו אומר, אני רוצה ללכת לקנות סמים, ואומר לו, בוא יקירי, בוא אני אראה לך איפה קונים, ואני אקח אותך ואתן לך גם כסף. איך זה יכול להיות? ההבדל בין אבא ביולוגי לאבא בשמיים הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ובחירה, ומה הוא אמר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות ולא תמיד מרגישים. על איזה חיים מדוברים? שימו לב, אמרתי בהרצאה באנגלית קודם משהו שראוי לחזור עליו. יש הרבה שואלים, איפה כתוב בתורה שיש חיי נצח? חוץ מהרבנים הנפלאים ששמעתי עד היום, כולם חוזרים על זה, והגמרא והזוהר וכולי, איפה בתורה, בתורה שבכתב, איפה אין אפילו מילה אחת על חיי נצח? יש או אין? מה אתם אומרים? יש בכמה מקומות, מי יודע? אחד להגיד, מישהו יודע? נעזור לכם. כתוב, למען ענותך, לנסותך, אני מנסה אותך, לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותי אם לא. אני עושה לך ניסיון כל הזמן, לראות אם תשמור מצוות או לא. או במקום אחר כתוב, אם תאהב את השם או לא. הניסיון לראות אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא או לא. בטוב וברע. כביכול רע, זה רק נראה רע. ואז מה? מה התכלית של כל הניסיון? להטיבך באחריתך. מה זה אחרית? סוף. ראיתם פעם זקן בגיל 80, שבגיל 80 מתחילים לשלם לו על כל המצוות שלו? 80 שנה שמר מצוות. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי זקנים יקרים, כולם להגיע, הנה, אני פותח את הכספת, אתה הנחת תפילין 70 אלף פעם, הנה 70 אלף דולר. אתה וילה, בברלי, סקן, מכונית, זה, בריאות, אתה הולך עם מקל, אל תדאג, הנה אני מרפא אותך, מעכשיו אתה, לא ראינו כזה דבר. הזקנים, להפך, חייהם הולכים ונהפכים ליותר ויותר קשים, לפעמים אפילו בלתי נסבלים. אז איפה ראינו להטיבך באחריתך? אלא ודאי שלא מדובר כאן על השנה, שנתיים, שלוש, האדם כבר בזקנתו שבקושי שומע, רואה והולך, אז עכשיו משלמים לו על 70 שנה של שמירת מצוות. ודאי שלא. אלא מדובר בסוף שלך יתחיל השכר. ומאיפה כתוב במקום אחר שהשכר הוא באמת נצחי? להטיב לך ולבניך עד עולם. כולם מבינים עברית פה. מה זה עד עולם? לעולם, לנצח. עד עולם. נצח נצחים. להזכיר לכם במקרה ושכחתם, אם ניקח את כל התענוגות של כל בני האדם שחיו בכדור הארץ מיום בריאת העולם ועד לרגע זה, יהודים וגויים יחדיו. כולם, כל סוגי התענוגות שיש בעולם הזה, תחברו ביחד, תהפכו הר עד השמיים, הר ענק, הר ענק, בתים, תכשיטים, נשים, אוכל, טיולים, ספורט, מה שאתה רק רוצה. תחבר את כולם ביחד של כל הגלגולים, כל הדורות, עד לרגע זה. הר ענק של עונג, לא ישווה, אומרת התורה, לשעה. שעה אחת שכר של יהודי צדיק שומר מצוות בעולם הבא. שעה! והעולם הבא הוא אין סוף. נצח נצחים. אין שם חומר, לכן אין שם זמן שמוגבל. נצח נצחים של עונג שאי אפשר לשער אותו בראש אפילו. במחשבה אי אפשר להבין אותו. שואלים, יש בתורה תיאורים על כל מיני עונשים שהנשמה מקבלת אחרי הפטירה, למי שלא שמע בקול השם. בתיאורים מדויקים, בזוהר יש ספר ראשית חוכמה, יש כל מיני ספרים, בארי, שער הגלגולים, מסבירים, עניינים, דברים עמוקים ולא תמיד נעים כל כך לשמוע. אבל מה באמת כתוב על עולם הבא, על הגן עדן וכולי, על כל מה שאנחנו שומעים פה ושם? לא כתוב הרבה, כתוב כמה משפטים. יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? זה מין עונג שמקבלים אותו מהקדוש ברוך הוא, שדבר אי אפשר לשער אותו, כי אנחנו לא מבינים. שואלים חזל, למה את הגן עדן לא מתארים בפרטי פרטים כמו שאת המקומות הפחות נעימים? התשובה היא, למה הדבר דומה? כמו ללמד עיוור מה זה צבע כחול. כך עכשיו אדם שמעולם לא ראה צבעים, מהיום שנולד, לא יודע מה זה כחול. שמע ידידי, כחול זה דבר מאוד מרגיע. מה זאת אומרת? זה דומה לתחלת. מה זה תחלת? זה דומה לירוק. מה זה ירוק? זה דומה לשמיים. מה זה שמיים? זה... הוא לא יודע כבר אחרי 5 דקות, כבר אין לו מה לומר. אומר לו מה, אתה לא מבין מה זה כחול? אומר לו לא, אני לא מצליח לדמיין מה זה כחול, מעולם לא ראיתי צבעים. להסביר לנשמה שהיא בתוך גוף, שהגוף משתלט על הנשמה ושולט בה, ומגביל אותה, להסביר לו מה זה עולם הנצח מלא תענוגות רוחניים שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליהודים הצדיקים, ודרך אגב גם לגויים הצדיקים שיש להם גן עדן, אמנם ברמה יותר נמוכה, כי הם רק צריכים לשמור 7 מצוות בני נוח, אבל יש גוי צדיק, חסידי אומות העולם. אבל יהודים שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם את החלק בעולם הזה, הרי מה כתוב? כולם יודעים את המשפט הזה טוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. כולם מכירים את זה, אתם יודעים למה? כי כל מי שמתפלל, אז יודע את זה, בא בשבת לבית הכנסת, שומע את זה, כל ישראל יש להם חלק לעולם, אז למד את זה אחרי 70 שנה, הוא כבר יודע את זה בעל פה. אבל את החלק השני של המשנה אף אחד לא יודע כמעט, כי זה לא בתפילה. למה זה לא בתפילה? לא באים להזכיר להשם כתרוגים, לא רוצים שלקטרג על עצמנו. מה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, איבדו את החלק שנולדו איתו, איבדו אותו. ואז מביאים שם רשימה שלמה של חוטאים שהחטאים שהם בחרו לעשות גרם להם להפסיד את הכרטיס שעבורו הם באו לעולם ונולדו איתו. פעם אני זוכר, הלכתי עם אשתי לפני הרבה שנים, עוד לפני שהיה לי שיער לבן, הלכנו לאיזו הופעה שהיא קיבלה כרטיסים מהעבודה, ואני הייתי מאוד צעיר, אז באמת לא ידעתי כל כך את המנטליות האמריקאית במנהטן עדיין, אז התלבשתי כמו ישראלי מצוי. כשהגעתי לשם ראיתי שכולם לובשים פפיונים וטוקסידו וכולם עם לימוזינות, משהו ככה, איך אומרים, פנסי שמנסי. אז אני אומר לה, תוכל שהגענו למקום הנכון? זה לא נראה לי. אומרת, כן, הנה הכרטיסים למקום, זה בניין CBS ומנהטן. ערוץ טלוויזיה ענק. כן, זה בגג. טוב, אני בא לשומר, אני אומר לו, בבקשה, יש לנו כרטיסים. הוא לא האמין, שהוא, כמו שראה אבם, אף פעם לא קרה לו כזה דבר, לפי התגובה שלא הבנתי. מסתכל עליי, מסתכל על הכרטיס, מסתכל עליי, מסתכל על הכרטיס, ככה איזה כמה פעמים, הוציא פנס מהכיס. הבנתי משהו חשוד. מסתכל ככה לראות, אולי זה מזויף, מה זה שייך פה במקום הזה? בסוף הוא אומר לי, אני מצטער, אני לא יכול להכניס אתכם. אמרתי לו, למה? יש לנו כרטיסים. אומר, נכון. וגם יש לכם כרטיסים אמיתיים גם. אבל יש בעיה. הפך לי את הכרטיס, שעת לילה. העיר לי עם הפנס, יש את עשרת הדיברות של אותו מועדון מאחורי הכרטיס. אסור ג'ינס, אסור נעליים כאלה, אסור זה, חייבים חליפה שחורה, חייבים פפיון, אסור ככה, צריך ככה. קיצור, היה שם תקנון. אומר לי, אתה לא עומד בקריטריונים. אמרתי לו, אז מה, הכרטיס ילך לאיבוד? הוא אומר, very sorry. הכרטיס הלך. אז הבנתי מוסר חזק לחיים. כל יהודי נולד עם חלק לחיי הנצח. בחינם. בזכות אברהם, יצחק ויעקב. הרי הקשבר חומר, לא בגלל צדקותכם נתתי לכם את הארץ. רק בגלל שנשבעתי לאברהם, יצחק ויעקב, אז אני בעל כורחי. חייב לקיים את דברי. גם כשאני מכניס אתכם לארץ, מה כתוב? כי לא תימחר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ. איך רשי כותב? ברצונה נתנה לנו, ברצונה לקחת לקחה מאיתנו. הכל בידי בורא עולם. רוצה לתת לנו את הארץ? נותן. לא רוצה, לוקח. כבר ירדנו לגלות. 2000 שנה גלות. חזרנו לפני 60-70 שנה, אבל 2000 שנה כמעט ולא היה יהודים. קצת פה ושם קהילות. לא היה לנו אחיזה בארץ הקודש כמעט. חורבן הגלות, חורבן בית שני. מה רואים? שכל בעצם מה שיש לנו בא בזכות אבותינו. כמו ילד שנולד לאבא עשיר. הוא לא בחר, איך אומרים? הרוויח. דואגים לו, קונים לו, בית, לא, אין לו דאגות של פרנסה. אבל זה בזכות אבא שלו. זה לא באמת בזכותו. גם אנחנו, כל מה שיש לנו זה בזכות ההורים שלנו. מי הם? אברהם, יצחק ויעקב. ולכן הקדוש ברוך הוא מחויב אלינו, כיוון שהקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו על ידי שנתן לנו תורה. אתם מכירים את השאלה החילונית המפורסמת, שדרך אגב היא חכמה מאוד, אם הקדוש ברוך הוא יכול, הוא כל יכול, כמו שאתם טוענים, אז היית אכן שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? באנגלית זה נקרא catch 22. מה זה? catch 21 או 22? 21, לא? 22? למה 22? לא יודע. לא משנה, הבנתם את העיקרון. מה הטריק פה? כל מה שתגיד, אתה מפסיד. אם תגיד, לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא כזו אבן, כי הקדוש ברוך הוא יכול להרים איזה אבן שהוא רוצה, אז תגיד, אתה רואה? אמרתי לך שהשם מוגבל. הוא לא יכול אפילו לברוא אבן כזאת. אז איזה מה? אז אתה אומר שהוא כל יכול. ואם תגיד, בטח שהוא יכול לברוק כזה אבן, אז יגיד לך, אתה רואה, הוא לא יכול להרים אבן פשוטה. אתה אומר לי שהוא כל יכול? הבנתם את הטריק או לא? נו, מה התשובה לשאלה הזאת? פשוט מאוד. אתן לכם משל, תבינו הכל. יש עכשיו שופט בבית המשפט העליון, והוא החליט שיש יותר מדי תאונות דרכים לאחרונה, הוא החליט להחמיר בחוקי הענישה. אמר, מי שנוסע מעל 120 קילומטר, מיד שלילת רישיון לחצי שנה. ולוקחים לו את המכונית, ומיד מעצר, עד שישתחרר בערבות עד המשפט. החליטו להפחית את הנהגים ככה טוב. דרכו של האדם לצערנו, שעד שלא מאיימים עליו הוא לא תמיד מתעורר. ככה זה העולם, כן? אז אדם מבין לפעמים רק בדרך הקשה לצערנו, כן? ואז האדם הזה, השופט, קבע שעכשיו כל מי שנתפס, מיד מעצר, לוקחים לו את המכונית וכו'. פתאום, אחרי יומיים, מי מגיע לחדר המעצר? הבן של אותו שופט. עכשיו, השופט הוא במלכוד. אם ייתן לו ללכת, כי זה בן שלו, הוא נהג 150, מה יאמרו כולם? זה לא ראוי להיות שופט. מה זה פה? מה, איפה ואיפה? בן שלו? חוק זה חוק. אתה חייב להכניס אותו למעצר, מה ההבדל? אתה לא יכול לעשות ככל העולה הרוחך, כן? ואם הוא ישלח אותו למעשר, גם יגידו, זה לא ראוי להיות שופט, זה אין לו רחמים על הבן שלו, הוא יכול לרחם על מישהו, אין לו מידת הרחמים. שופט כזה אי אפשר, זה לא, אין כאן צדק, חייב שופט שיהיה לו קצת מידת הרחמים גם, כשצריך. אז מה שהוא יעשה, הוא מפסיד. מי גרם שהשופט לא יכול לשחרר את הבן שלו? הרי השופט אם יחתום וישחרר אותו, אף אחד לא יכול לעשות כלום, הוא יוצא מיד לרחוב. נכון? השוטר אומר לו, שחרר אותו מהזיקים, תן לו ללכת. יצייצו, יצעקו, יעשו הפגנות, הכל טוב ויפה. כרגע הילד הלך או לא הלך? הלך. זאת אומרת, יש לו את הכוח לשחרר אותו, אבל הוא לא יכול. ההבדל היא בין יכול, לא יכול, זה הכוונה אם אתה בחרת להגביל את עצמך או לא. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא הגביל את עצמו באלפי נושאים. הגביל את עצמו. פירוש. ברגע שהוא קבע בעולם מערכת של שכר ועונש, שכר לצדיקים ועונש לרשעים, רשעים זה לא אנשים רעים, לא לטעות, רע ורשע זה שני דברים שונים. רע זה אדם אכזר, אדם שאני יודע מעלים, מכה ומצייר אנשים, זה אדם רע. אבל יכול להיות אדם מאוד מנומס, מאוד הומני, איך אומרים, סתמים, אבל הוא רשע. בגלל שהוא עושה איזה עבירה שניים מהתורה בשיטה במזיד, ביודעין שהשם אמר אסור, והוא מצפצף, והוא עושה. אף על פי שהוא אדם מאוד אהוב על הבריות, כן? אבל זה נקרא רשע. לאו דווקא רע, יכול להיות טוב לב, ועדיין רשע. יכול להיות אדם מטבעו שיש לו מידות לא הכי טובות, אבל הוא עובד על עצמו, והוא נחשב צדיק, כי הוא שומר את כל המצוות. אף על פי שהוא לא האדם הכי נעים להיות בחברתו, אבל שומר מצוות. ברגע שהשם נתן לנו תורה, הגביל אותנו והגביל את עצמו. מה פירוש? נתן לנו מערכת חוקים. עכשיו, אם יבואו לדין צדיק ורשע, צדיק ורשע, אומר לו הרשע, ריבונו של עולם, אומרים עליך שאתה רחמן, עזוב, אל תגזים, אני בן של אברהם, יצחק ויעקב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. ברור שאני אוהב אותך, הרי כתוב בתורה שלי, בכל צער אתם לא צער, שיהודי בצער, השם בצער יחד איתו. אבל אין לי ברירה, אני חייב להניש אותך בדיוק לפי מה שהזהרתי בתורה. אומר לו, למה? מה, אתה לא יכול לוותר לי? תראה אותי, אני לא, זה לא בכוונה, תשמע, אני עכשיו מבין שטעיתי, סלח לי. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם אני משחרר אותך, כל התורה שלי ברגע אחד נהפכת לשקר. כל היהדות נגמרה. זה לא רק עכשיו אני ואתה. ידיי כבולות, אני בורא עולם, הכל יכול. ידיי כבולות באזיקים, כביכול. מה זאת אומרת? ברגע שנתתי תורה למיליוני יהודים בהר סיני, מיליונים שמעו אותי מדבר עם משה, לפחות את שני הדיברות הראשונות. כולם שמעו. מי שמכם יש לו ספקות, יש לי כאן DVD, תורה ומדע, 4 שעות, סמינר שלם, כל ההוכחות של מעמד הר סיני בחלק הראשון. אחר כך יש את כל ההוכחות של מתן תורה, של כל התורה שבכתב, תורה שבעל פה, שהכל מן השמיים, אדם לא יכולה לכתוב את זה. והחלק השלישי, כל השאלות המפורסמות שכל בני האדם שואלים, השתדלתי לענות על כולם בחלק הסופי, כגון למה צדיקים סובלים ורשעים חוגגים, איך יודעים שיש בחירה אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, מה תכלית החיים, איך יודעים שיש עולם הבא, כל השאלות המפורסמות שאני בטוח שכל אחד מכם שאל אותם אין ספור פעמים, השתדלנו לענות על הכל בצורה משכנעת וברורה עם ראיות. נחזור לענייננו, הקדוש ברוך הוא ברגע שכתב אני אל האמת והצדק אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה זה לשאת פנים? מה שנקרא בארץ פרוטקציה. זה הדוד שלו, העביר אותו, זה פרוטקציה. אין אצלי מסו פנים, אין אצלי שוחד. ברגע שאני כתבתי שאני אל האמת והצדק, ברגע שאני אתן לך ללכת ללא העונש שהזהרתי עליו בתורה, יוצא שכל מה שהבטחתי לצדיקים, בכל הדורות, הכל ברגע אחד נהפך לשקר. כי אז יוצא שאני כביכול לא אל האמת והצדק. ואז תהיה טעות בתורה, ואז אי אפשר יהיה לקרוא לתורה שלי תורת אמת. הבנתם איך זה הולך? לכן אין ברירה. אני מאוד רוצה לשחרר אותך. אני מעניש אותך כמו... כתוב, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. כשאבא שואף את בנו, מעניש אותו בעונשים מסוימים, לא בגלל שהוא שונא אותו ונהנה לראות אותו בוכה וסובל. להפך, האהבה של האבא לאותו בן מצריכה לפעמים להיות קצת נוקשה. כי אם ייתן לו את כל מה שהוא רוצה, איך אומרים, הילד הזה יקבור את כולם יחד עם עצמו. לכן, האבא הזה מאהבתו לאותו בן, האהבה הגדולה שלו, כן? לאותו בן, אז כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהנביא, תראו דבר ממש מדהים, שימו לב טוב. השם אומר לו, תראה, עם ישראל הם כשעורף חזקי מצח. הקשנים, מה שנקרא בימינו הקשן. לא הולך להיות פשוט איתם. תיתן להם עזרות, התווכחו, התמרדו. אני מכין אותך, המשימה היא לא פשוטה. הנה הפסוקים הם כאן לפניכם, יחזקאל פרק ג'. ואתה כי הזהרת רשע. יש כאן יסוד מאוד חשוב לחיים. רק בשביל זה שווה לסיים את הדף הזה ככה בעיון. ואתה, הקדוש ברוך הוא פונה לכל יהודי עכשיו. אם הלכת והזהרת רשע, מי זה רשע? אח שלך, דוד שלך. עוד פעם, לא רע. לא אדם רע, אדם מאוד נחמד, אוהבים אותו. אבל הוא עובר על חוקי התורה במזיד. אם זה שוגג, אז זה שוגג, אז זה מדרגה הרבה יותר נמוכה. אבל במזיד, בשיטה, זה כבר נהפך לקטגוריה של מורד בהשם. אומר, אם הזהרת אותו, ולא שב מרשעו, הנה אני קורא לכם הכל כאן מאחריי, ולא שב מרשעו מדרכו הרשעה, הוא באבונו ימות. על איזה מוות מדובר? בעולם הזה? לא. לא? כמה פעמים אנשים עושים עבירות בעולם הזה שהתורה דיברה על מות יומת והם חיים עד גיל 90. ולעומת זו לפעמים צדיקים נפטרים צעירים. זה לא חוק מדעי שכל מי שעובר על חוקי התורה מת צעיר או שמי ששומר מת בגיל מאוחר. זה לא חוק מדעי, זה לפעמים באמת קורה בגלל העבירות. אבל זה לא עובדה מדעית. למה הקדוש ברוך הוא לא נותן שכר ועונש מיד? מי מבין? למה? השם אמר זה וזה שכר, זה וזה עונש. במציאות לא תמיד רואים, לפעמים רואים, אבל ברוב הזמן לא תמיד רואים מוחשי את ההשגחה עם הצדיקים והרשעים. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מיישם מיד את מה שהוא כתב בתורה? מי יודע? התשובה היא פשוטה מאוד. אמרתם נכון שניכם, אבל יש משהו קצת יותר מדויק מזה. אם כל אדם שהיה מדליק סיגריה בשבת, הרי כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אם אדם שהיה מדליק סיגריה בשבת, בום, מתפוצץ. לא עלינו. חבר שלו אמר, מקרה, הדליק, התפוצץ. מאותו רגע ששניים הדליקו בשבת והתפוצצו, האם יהיה עוד אדם עלי אדמות, מבריאת העולם ועד היום, מהרגע שהשם נתן את הציווי הזה לשמור שבת, שיעיז להדליק אש בשבת, אחרי שנודע בראש חוצות ששניים הדליקו והתפוצצו בהבדל של כמה דקות. האם יש מישהו שיעיז? אני אגיד לכם מה היה קורה בעולם. מהרגע ששבת הייתה נכנסת, כולם היו עומדים דום. משה, איפה אתה? שש, לא לדבר, שבת התחילה. מה קרה? בוא, תעזור לי, אני צריכה... לא ראית מה קרה, אני לא רוצה בטעות, להדליק, לזוז, שום דבר. רעדה, אף אחד לא יזז. ואם אדם שהיה עושה מצווה, מיד היה מקבל שכר. לדוגמה, כתוב בתורה שמי שנותן צדקה לעניים, במיוחד לתורה, אז זה סגולה לעשירות, לפרנסה וכו'. אז נאמר, אדם אומר, טוב, ניתן $1,000 לישיבה. נו. אז אדם נתן $1,000 לישיבה, הוא אחרי 5 דקות, נפל לו בתיבת דואר צ'ק $2,000. איזה יופי, זה עובד. לקח את ה-2,000, שלח עוד פעם לישיבה. הגיע לו 4,000. שלח את ה-4, הגיע 8. אפילו היטלר וחבריו וערפת וחבריו וכל החיזבאללה היו עומדים בחלון של הישיבה וזורקים מזומנים כל היום וכל הלילה. מה אתה עושה, חסן? מכפיל את הכסף שלי כל דקה. יש בנק שנותן כפל על הכסף? כל מצווה שאדם היה עושה, מיד מקבל שכר. בטח, אז כולם היו צדיקים. אבל בתורה כתוב שכל החיים זה ניסיון, עולם מלשון העלם, הכל מוצ... אסתר אסתיר פניי מהם, אני מתחבא לך. חמצן, אז אנשים אומרים טבע. ניסים אומרים טבע, כי אני מחביא את עצמי, כי אם הכל יהיה ברור, בטח שתהיה צדיק. מי יראה שהוא שם $1,000 בקופת צדקה ומיד הרוויח 2,000 ולא ייתן, כל היום וכל הלילה. אז על מה מגיע לך שכר? על זה שאתה אוהב את עצמך ורוצה להכפיל את הממון שלך? על זה שאתה פוחד להתפוצץ, מגיע לך שכר? אתם יודעים מתי מגיע לך שכר? קמת ב-6 בבוקר לבוא לבית הכנסת בחורף, בסופה, הכנית את האוטו, גמרת את התפילה, שמת תפילין, אמרת שמע, שמת ציצית, אמרת ברכת כהנים, עשית כבר איזה 7-10 מצוות חזקות מאוד, עוד לא התחיל היום. יצאת לרחוב, גררו לך את המכונית. $300 נזק. מה זה? איפה הצדק? אבל רגע, הקדוש ברוך הוא אמר, בסוף כל אחד יקבל מה שמגיע לו. אני חייב לפתוח פה. זה מה שכתוב, ובדבר הזה אינכם מאמינים בי, השם אומר. השם אמר לבני ישראל, תראו, אני נותן לכם מן מן השמיים. מן מן השמיים. אל תשמרו למחר. לא אל תעשה תוכנית חיסכון ל-30 שנה, זה אין על מה לדבר. אל תשמרו מן למחר. מה אתה רוצה? אני רוצה להשאיר לארוחת בוקר קצת מן למחר. מה עשיתי? מה פשעי? אומר הקדוש ברוך הוא, מה שנתתי לך היום, תאכל ותהנה. מחר תסמוך עליי שאני אאכיל אותך גם מחר. אני מאכיל את הפיל ואת החזיר ואת הכלב ואת ההודי שמשתחווה לבודה ומעצבן אותי כל יום מחדש, אני אאכיל את בניי, אל תדאג. אבל אני עושה לך ניסיונות. והיה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. מה? השם עושה לו ניסיונות. קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך על ארץ המוריה וכו', ועלה הוא שם לעולה על אחת הערים. ובסופו של דבר, אברהם לוקח את יצחק, ומתכונן להקריב את הבן שקיבל אחרי 90 שנה, 99 שנה, ובסוף הוא עומד בניסיון, והמלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. ומה המשפט הבא? כי אתה ידעתי. עכשיו זה עובדה, כי ירא אלוקים אתה. מה הפירוש? בטח שהשם רואה את כל העתיד וידע הכל. אבל השם מתנהג עם בני האדם בדרך שבני האדם מבינים. למשל, יד השם. השם יש לו יד? בטח שאין לו יד, חס וחלילה. חרון אף השם, השם יש לו אף? מה יש לו אף? נחיריים, הוא מקנח את האף, מה הולך פה? אין לו אף, כיסא השם, יש לה השם כיסא? מרכבת הכבוד, מרכבה, כיסא, כל זה מונחים שבני אדם מבינים. כמו שהרמב״ם כותב, שדיברה תורה בלשונם של בני אדם. מה אתה רוצה, שהקדוש ברוך הוא ידבר איתך בשפת המלאכים, בעולמות העליונים, בעולם האצילות, שלא תבין כלום? אז בשביל מה הוא נותן לך תורה אם אתה לא מבין? זה כמו ללכת לסינים, לתת להם תורה בערבית. מה עשית בזה? תן להם בסינית, יבינו. לא שייך. לכן השם מדבר איתנו במונחים שאנחנו מבינים. ודן איתנו, ובא איתנו במסע ומתן בעניינים של זמן, אף על פי שהוא לא תלוי בזמן. מה זה היה ויהיה? השם של הקדוש ברוך הוא זה יוד, ה, ו, ה, שזה כל שלושת הזמנים. אתם יודעים, העניין הזה של הבחירה והזמן בלבלה את כל העולם. עד היום היא מבלבלת, חייבים להודות. למשל, הערבים נקלעו לפלונטר רציני, כי הרי הערבים קיבלו את התורה כאמת. מודים שמוסה, משה, זה אדון הנביאים, והקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה בפרסיה, לעיני, והוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את ארץ הקודש, הכל הם מודים. רק מה הם טוענים? שיש עוד נביא, ושמו מוחמד, שנתן את הקוראן, שהוא מלא בטעויות, סרט שלי תורה ומדע, מראה כמה מהטעויות שם. גם הנוצרים טוענים שהייתה מרים, כמו שהרב הזכיר, שפתאום נהפכה, אחות של משה רבנו נהפכה לאמא של ישו פתאום. הבדל של 1300 שנה ביניהם, כן? וגם הנצרות מלאה בטעויות, מלא 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 טעויות בכל פרק ופרק. רואים מיד שהקדוש ברוך הוא לא נתן את זה. אבל גם הנצרות מודה שהתורה היא אמת, הם קוראים לזה The Old Testament. רק הם טוענים יש את הברית החדשה, הברית הישנה, אבל הכל המשך. אז עכשיו מה קורה פה? כיוון שהמוסלמים ראו שבתורה כתוב שהשם יודע את העתיד, אני חוקר כליות ולב, למשל איך יודעים מהתורה שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד? מי יכול להביא פסוק מהתנך שמעיד שהקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה? דוד המלך היה בורח משאול המלך ורצה ללכת לעיר שנקראת קעילה, עם עין, קעילה. אמר לו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם אנשי קהילה יסגירו אותי לשאול המלך או לא יסגירו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, יסגירו, אל תלך לשם. רואים בתנך בכמה עשרות מקומות שהקדוש ברוך הוא, אין, זה ברור, זה דבר שברור והשכל מחייב אותו, אבל יש גם ראיות בתנך במקרה והיה לך ספק, כן? אז הערבים הבינו שכתוב שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אז הם הגיעו למסקנה, הכל מן אללה, הכל בידי שמיים, כולל יראת שמיים. תורה כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם להיות צדיק או רשע לא נאמר. אם להיות צדיק כמשה או רשע כירובעם, הגמרא אומרת, בדף הראשון במסכת סוטה, אז הגמרא אומרת שהכל נקבע בשבילך. צדיק או רשע לא נאמר. ללמדך שכל סיבת בואו של האדם לעולם הזה זה הניסיון. אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת, הכל כבר נקבע לך, תנדוד, תהיה באמריקה, זאת אשתך, הכל כבר גזרו. אבל אם תהיה צדיק או רשע, זה אך ורק בידיך. הערבים אמרו, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, אז אין לאדם אפשרות לא להיות צדיק או לא להיות רשע. מה שהשם יודע זה מה שיהיה. קבעו עובדה, אין לאדם אפשרות, האדם הוא, איך אומרים, רובוט. אבל הם בעצמם יודעים שזה לא יכול להיות. כי כל התורה זה ישמר לך, תיזהר, שלח לנו הקדוש ברוך הוא נביאים להזהיר אותנו לא לעשות עבירות. אז אם היינו רובוטים, מה הוא שולח נביא? מה הוא מבזבז את הזמן? אפשר להגיד לרובוט לא ליפול במדרגות אם אני מפעיל אותו? מה אתה מדבר איתו? זה כל מה שהרובוט עושה זה אתה. אם אתה מפעיל אותי עם חבלים מלמעלה ואתה גוזר לי מה לעשות, מה אתה נותן לי תורה מלאה בעזרות? מה אתה אומר לי, אם תעשה ככה אני אתן לך גן עדן, אם תעשה ככה אני אעניש אותך? מה אתה מבזבז לי את הזמן ולך? מה זה כל הבלוף הזה? ברור, אלא ברור שיש לאדם בחירה. הרי נאמר מפורש, ובחרת בחיים. מה? אז אם אני לא בוחר, אז מה כתבת לי ובחרת? אלא ברור שיש בחירה, ודיברנו על זה אתמול קצת יותר באריכות. היוונים גם כן נקלעו לפלונטר הזה. היוונים לא היו אנשים טיפשים, הם היו מתמטיקאים גדולים, הם היו טובים בגיאומטריה, בהנדסה, בהרבה דברים. ברפואה, היה להם רופאים, זאת אומרת הם היו אנשי רוח כביכול. אז היוונים גם נקלעו לבעיה, הגיעו למסקנה שלא ייתכן שבורא העולם יודע את העתיד. והתורה אומרת הכל צפוי והרשות נתונה. והרמב״ם כותב על זה. הרמב״ם אומר שלא יעלה בדעתך מה שסוברים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שנגזר לו לאדם אם להיות צדיק או רשע, אלא הכל בידו. אז איך מסבירים את הנקודה הזאת? התשובה רבותיי, אני החלטתי עכשיו לבלבל לכם עוד יותר, כי זה קצת מבלבל, אבל מי שיצליח להתרכז יבין, אולי יבין בסייעתא דשמיא. באמת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באותה שנייה שהעולם נברא בשבילו, גם באותה שנייה הוא נגמר. זה אפילו לא שנייה, אי אפשר למדוד את הפרק זמן הזה. הששת אלפים שנה של כדור הארץ, כבר ממילא כבר הסתיימו, כי אצל השם אין התחלה, הסוף. אין אצלו כזה דבר, הוא לא תלוי בזמן. הוא מובדל מן החומר. זמן קיים רק במקום של חומר. רק בדברים חומריים שייך הכלל הזה התחלה וסוף. במשך כל הדורות המדענים טענו שהעולם תמיד היה קיים. בסוף הם התחילו להתווכח ביניהם והגיעו למסקנה לפני דור אחד, בדור שלנו, שלא ייתכן שהעולם תמיד היה קיים, כי תכונת החומר תמיד שיש לו התחלה ותמיד גם יש לו סוף. סופו לבלוט. אז לא ייתכן שהעולם תמיד היה, גמרו ומנו שהעולם יש לו התחלה ואולי גם יום אחד יהיה לו סוף. אבל כולם שואלים, אז מי ברא את הקדוש ברוך הוא? אז זו שאלה לא לגיטימית. הילדים הקטנים שואלים את השאלה הזאת הרבה. ההורים לא יודעים מה לענות. שאלה מתקילה. אין, השאלה הזאת היא לא לגיטימית. אי אפשר לשאול אותה, מסיבה פשוטה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא לא חומר. בחומר שואלים מתי הייתה נקודת ההתחלה שלו, מי יצר אותו. דבר שהוא 100% טהור רוחני, שאינו תלוי בזמן, אין לו התחלה וסוף. אין. גם המילה תמיד היא לא מדויקת. שאומרים הוא תמיד היה. תמיד זה גם כן דבר של זמן. האדם לא עושה פעולה אחת בחייו שאינה קשורה בזמן. אין. אוכל, שותה, שירותים, זה מקלחת, עבודה, נסיעה. כל דבר בחיי האדם תלוי בזמן. כל דבר. אבל בורא עולם הוא מעל הזמן. הרמב"ן הקדים את איינשטיין, אלברט איינשטיין, ב-700 שנה. רק על הרמב"ן לא מלמדים באוניברסיטה. הרמב"ן אמר שבמקום שיש חומר, יש זמן. מקום שאין חומר, אין בו זמן. אם היו מכירים אותו באוניברסיטה, אז התגלית היפה של איינשטיין לא הייתה כל כך מרעישה עולם, כי כבר זה כתוב ונכתב ודובר על זה אין סוף ביהדות. אבל אני תמיד אומר, מה האויב הכי גדול של האדם? האויב הכי גדול של האדם, במיוחד היהודי, אבל כל אדם, אפילו גוי. בואו נעלה קצת לעומק קצת יותר עמוק. מה האויב הכי גדול של האדם? כל מה שאתם אומרים נכון, הרגל זה אויב, בזבוז זמן זה אויב, האדם פוגע בעצמו, גאווה, קנאה, כבוד, מוצאים, הכל זה נכון, הכל נכון, אבל עיקר, הדבר הכי מסוכן לאדם, מה הוא? שהוא הכי גרוע מהכל בוודאי ובלי עוררין בכלל. התשובה רבותיי, הבורות, בורות. מה זה בורות? למשל, אדם יכול להיות גאון במחשבים. גאון ברפואה, גאון בפיזיקה, גאון בהיסטוריה, גאון בהרבה דברים. ידע ביהדות, אפס מינוס, כלום. שאל אותו מי זה היה נוח, מי היו בנים של נוח, הוא לא יודע. שאל היום אדם ממוצע ברחוב, תגיד לי, למה מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי? מאיפה אני יודע? זו מילה שהגויים המציאו, לא? לא, חביבי. היה בן צדיק לנוח, קראו לו שם. ויצאנו אנחנו ממנו, אנחנו הגזע השמי. לכן מי ששונא אותנו הוא אנטי שם, הבן הצדיק של נוח, אנטי שמי, כן? אז הנה דוגמה על דבר מינימלי שכל יהודי חייב לדעת אותו, למה קוראים לשפה שלנו עברית? מה זה עברית? תשובה, פעם היה בעולם אדם בשם אברהם אבינו, הוא חי ומגיל צעיר שר הרבה שאלות על בורא עולם. הוא הגיע להכרה שכלית שיש כאן בוס בבריאה שהוא מנהל את הכל. נו, ביג דיל. אני מכיר 7,000 חילונים שהם יודעים את זה. ואפילו שהם מערערים על התורה, בזה הם ודאי מודים שיש לעולם בורא שמנהל אותו. רק הם מתווכחים אם התורה ממנו או לא, וזה בגלל שהם לא רוצים לבוא ללמוד בעיון. אם היו מקדישים יום מהחיים, הוויכוח היה נגמר אחת לתמיד, מתחייב אני. מתחייב, תביאו אותם ונראה אם אני צודק או לא, מתחייב. לא צריך יום שלם, שעה מישהו פיקח תוך 20 דקות נגמר הוויכוח. הם צריכים לענות על כמה שאלות, מי יכול היה לכתוב את זה? האם אדם יכול היה לכתוב על כל הדגים בים, לדעת עליהם את הכל? ודאי זה לא. האם אדם מכיר את כל הגלקסיות ויודע כמה כוכבים יש בדור שלא היה טלסקופ? ודאי זה לא. האם אדם יכול לחשב את חידוש הירח על שש ספרות מאחורי הנקודה? 29.530590 בדור שלא היה אפילו מחשב? מחשב לא היה. איך ידעו לחשב את כל החידושים של הירח ולתת מספר מינימלי ובדיוק כמו מה שנאסא גילו, עם כל המיליארדים שהשקיעו בזה, כן? המון המון דברים שמבינים שאת התורה אדם לא יכול היה לכתוב. ואני תמיד אומר לאנשים, תפעיל את הראש. באותו דף שהראיתי לך קטע שאדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב, ליד זה כתוב שחייבים להניח תפילין, שזה ברית בין היהודי לבורא עולם. אתה חושב שזה בדיחה בתפילין? זה בדיחה? זה בורא העולם אומר לך, אסור לפספס יום אחד. אתם יודעים מה אנשים עשו בשביל תפילין? אני אספר לכם סיפור שתבינו. יום אחד היה בסינסנטי רב גדול מאוד שקראו לו הרב סילבר, תלמיד חכם גדול. הוא פעם בא לישיבת פורת יוסף בזמן שהרב עובדיה יוסף והרב בן ציון אבא שאול וכל חכמי הספרדים עוד היו נערים, ובחן אותם. אז תראו לכם איזה גדול הוא היה. הוא בא לישיבת פורת יוסף בירושלים, הוא היה תלמיד חכם אשכנזי גדול. יום אחד בבית הכנסת שלו בסינסנטי, זה פה בארצות הברית, הוא רואה, נכנס בשבת יהודי בן 70, לוקח כיפה, אתם מכירים את הכיפות האלה שעפות ברוח? לוקח את הכיפה, שם על הראש, ויש לו מערך מהקהילה בסינסנטי. נכנסים, יושבים, הוא רואה שהזקן בקי בכל הלכות התפילה. שלוש צעדים אחורה, יודע קדיש, עונה אמן, יודע מתי עומדים, מתי יושבים. הוא יודע שאדם שלא לא מתמצא בדעת, הוא לא יודע את ההלכות. אבל הוא יודע, הזקן הזה פעם היה דתי. מאוד מסקרן אותי לדעת מה קרה. איך שהסתיימה התפילה, מגיע אליו הרב, כבודו, הוא רואה שהוא עונה לו ביידיש. אז עכשיו הוא כבר בטוח, טוב, נו. התחיל לדבר איתו ביידיש, אומר לו, תגיד, אני רואה שאתה היית פעם שומר מצוות. אומר, נכון. אומר לו, אז מה קרה? אומר לו, אני מהמחנות בשואה. אומר לו, אני מכיר הרבה שיצאו משם והם סופר חרדים. זה עניין של בחירה. אומר לו, אם כבוד הרב היה רואה מה שאני ראיתי, גם אתה היית חילוני. אומר לו, מה ראית? אומר לו, תשמע טוב. תשמעו איזה סיפור מדהים. הוא אומר, הנאצים שלא היה להם עבודה בשבילנו, העמידו אותנו דום 17 שעות בשמש בלי אוכל כל היום. והיינו דחלילים, עפים ברוח. אז יום אחד אני עומד שורה ראשונה, ככה, 17 שעות, כל מי שנופל או שעושה תזוזה, יורים בו מיד. ואם ירו במישהו, מי שמסתכל למטה לראות עליו, יורים בו גם. זה נורא והיום, מנטלית, הם היו יורדים לחיים מבחינה לא רק פיזית, גם מנטלית. אומר, יום אחד היה 5 דקות לפני שקיעה. חבר שלי מאחורה אומר לי, פישל, בשקט, פישל, הגרמני היה בצד ההוא, פישל. אומר לו, כן, מה? אומר לו, עוד 5 דקות שקיעה. אז אמרתי לו, נו, אז מה? אומר, עוד לא הנחנו תפילין היום. אומר, אתה מבין באיזה רמה הייתי? אני עומד 17 שעות והראש שלנו היה על תפילין. ומאיפה היה לנו תפילין? הרי לקחו לנו את כל התפילין. היה איזה זקן אשמי במחנה שהצליח להבריח זוג תפילין ולהחביא אותם באיזה מקום, וכל בוקר היו באים לקחת אותנו ב6 בבוקר מסדר ולוקחים אותנו לעבודה, והיינו קמים ב5, כמעט ולא ישנו, והיינו ישנים 6 בתוך קופסה של מטר על חצי מטר, מטר רוחב, גובה חצי מטר, דוחפים 6 בפנים, ככה אחד על השני, סליחה, מחילה מכבודכם, לא היה גם שירותים, לא צריך לתאר לכם מה היה הולך שם. הוא אומר, ככה היינו חיים. 5 בבוקר, היינו קמים, עומדים בתור, הזקן האשמי היה בא ב5, מוציא את התפילין, היינו עומדים בתור, וכל אחד היה צריך לשלם לזקן הזה משהו. אין להניח בחינם. אז אחד הרים איזה סיגריה של נאצי מהרצפה, שהוא לא גמר לעשן אותה, זה נכס גדול במחנות, אז הוא נותן את זה לזקן, או נותן לו להניח. אחד מביא איזה פרוסת לחם סחב מהמטבח, אחד הביא תפוח אדמה, כפתור, כל מיני דברים שאתם לא מראים מהרצפה, זה היה נכס ענק. תפוח אדמה היה חנוכיה בחנוכה. עשו בוחרים, הביאו כל מיני בדלים של זה, שמו, תקעו בזה, הדליקו נרות. ככה היה המציאות. אומר לו, יום אחד בא איזה זקן אחר רוצה להניח. אומר לו, כבר לא נשאר לי מה לתת לך. אין לי, לקחת לי הכל. אוכל, זה, כל מה שהיה לי לקחת, לא נשארתי עם כלום. תן לי להניח בחינם, אני לא ילד צעיר. אומר לו, לא, אין כסף, אין תפילין. כולם שם מפצירים בו, נו, לב של אבן, תן לו להניח. אין כזה דבר, מחר גם אתם תבואו, תרצו בחינם. אומר, ראיתי שהדת זה ביזנס. שומע מה הוא אומר לרב סילבר? באותו רגע אמרתי לעצמי, אני עם הדת גמרתי. זרקתי את הכל, אמרתי, גמרתי איתך. אומר לו הרב סילבר מסינסינטי, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. אתה בעצמך העדת שעמדו עשרות יהודים וסיכנו את חייהם להניח תפילין בחמש בבוקר, שכל שנייה איזה כדור ייכנס להם בין העיניים, שרק מה שצריך שנאצי אחד בטעות יקום חצי שעה לפני הזמן ויראה שהם עומדים שם ליד העץ ומניחים במהירות ואומרים שמע ישראל, ויראה בו ובמקום בתוך כולם ימותו, הרי רועדים, הם גם פטורים ממצוות תפילין, מההלכה אנוס רחמנה פטרה, כל מי שאנוס הקדוש ברוך הוא פטר אותו, כאילו שעשית, רצית לעשות, אתה אנוס, אתה לא יכול, נחשב שעשית, תירגע. לא נרגעו, חייבים להניח תפילין. למה? כתוב בגמרא, קרקפת דלא מניחה תפילין נקרא פושע ישראל. השם מכריז עליו בשמיים, זה פושע בי, על ידי שקראתי איתו ברית בהר סיני, שנאמר והיה לאות על ידיך, והוא לא מקיים את האות. שלושת האותות שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בהר סיני, מה הם? שבת, שין, בית, תף, שין, בית, תף, שין, שבת, בית, ברית, מילה, תף, תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? אלה שלושת המצוות היחידות מתרי"ג מצוות שנאמר עליהם אות. אות זה סימן, הסכם. מה כתוב בשבת? אות איבני וביניכם, ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. אתה רוצה להיות שייך לעם שלי? חוק ראשון, שמירת שבת. זה הבסיס של כל היהדות. ברית עולם. אתה לא רוצה לשמור את הברית, אז מה אתה רוצה ממני? אחר כך אתה מתלונן שאיבדת את החלק שלך לעולם הנצח? אתה בעצמך גזרת את הכרטיס. נתתי לך. במקום להיכנס, לעשות מה שהמועדון מצווה, גזרת את הכרטיס לגזרים. מה אתה רוצה ממני? אתה השם, מה אתה, מה זה המציאות? זה לא, זה אפילו לא עונש. המציאות, אתה רוצה להיכנס למועדון, צריך טוקסידו. לא, אין לך, אתה לא נכנס. מה אתה רוצה? אין כאן אפליה. כל אחד שיבוא בלי טוקסידו, לא נכנס. אין שמירה, אין, אתה חותך את עצמך. ומה ברית מילה? והיה לאות בבשר אורלתכם, אות בגוף. ומה זה תפילין? והיה לאות על ידיך. אין אף מצווה אחרת שנאמר עליה אות. אז אלה עומדים בבוקר מתחננים. אומר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. מה פיך מדבר? עשרות יהודים סיכנו את חייהם כדי להניח תפילין. לא למדת מהם כלום. אחד רשע אכזר, הכל למדת ממנו? למי אתה מספר סיפורים? פתאום, עברו כבר עשרות שנים מאז, הזקן התחיל לפקוט. אומר לו, כבוד הרב, אתה צודק, הכל תירוצים. עכשיו אתה צודק, נכון? באמת, איך לא למדתי מכל אותם צדיקים? הרי מסרו את נפשם כדי לא לפספס יום אחד תפילין, לא? מהם לא למדתי כלום! זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בזמן כתיבת התורה. בתורה כתובים הרבה פסוקים, אני האל היחיד, לפניי לא היה, אחריי לא יהיה, אין עוד מלבדי. הרבה פסוקים שאומרים אני האל היחיד, כן? והנה מה כתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה ברור. ומה כתוב בסוף? פעם אחת בתורה כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שמשה בא לכתוב את הפסוק הזה, הוא אמר, ריבונו של עולם, למה אתה מכשיל אנשים? אנשים יטעו. למה אתה כותב נעשה? יחשבו שיש יותר מאלוה אחד. מה זה נעשה? תכתוב, אעשה אדם כדמותי וכצלמי. למה נעשה? נעשה זה לשון רבים. הקדוש ברוך הוא ענה לו, הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. אני לא מבין. ממתי אדם רוצה לטעות? אתם מכירים מישהו שרוצה לטעות? בכל תחום בחיים. כולם רוצים לעשות את מה שטוב להם, מה שהוא אמת. לא רוצים לטעות, לא בוחרים את הטעויות, מסתבר שכן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה אתה חושב? טעויות זה באמת שוגג? מי שרוצה לטעות, הוא כבר ימצא איפה לטעות. פעם תלמיד אחד עזב את הישיבה, והתחיל חלל שבת. זה לא במכה, זה לקח תקופה. יום אחד הוא הולך ברחוב בשבת, ורואה את הרב עם כל התלמידים מתקרבים לעברו. כל חבריו לשעבר, בישיבה, והרב, הראש ישיבה החשוב. מיד הוא זרק את הסיגריה, עשה את עצמו ככה, בא לכבוד הרב, שלום, שבת שלום. כן, נו מה? הוא אומר לו, כבוד הרב, טוב שאני נפגש איתך, יש לי שאלה שמטרידה אותי זמן רב. שואל את הרב את השאלה, הרב אומר לו, אתה צודק, אין לי תשובה. אומר לו, יש לי עוד שאלה. שאל עוד שאלה, הרב אומר לו, גם זה, אתה צודק, אין לי תשובה. אומר לו, כבוד הרב, יש לי עוד שאלה. שאל את השאלה השלישית, אומר לו, אתה צודק, התקלת אותי חזק היום, אין לי גם לזה תשובה. אומר לו, כבוד הרב, אני יודע שאתה לא אומר לי את האמת. אני שהייתי בישיבה, מעולם לא ראיתי אותך בדקה, שלוש שאלות, לא יודע. אני את הכל תמיד ידעת. איך פתאום אתה לא יודע כאלה שאלות? זה אמור להיות פשוט בשבילך. אומר לו, אתה צודק, אני יש לי תשובות לשאלות, לא לתירוצים. אתה אין לך שאלות. אתה יש לך תאוות, כמו בהמה. ואתה כדי להצדיק את התאוות שלך שהם הדרך, תהפוך את כל העולם כדי ליישר את הדרך העקומה שלך. לזה אין תשובה. זה מה שהשם אמר למשה, הרוצה לטעות יבוא ויתאה, אל תדאג. הם לא צריכים, הרי כתבתי 30 פעם שיש רק אל אחד. אז פעם אחת כתבתי למלאכים, כל מלאך הרי תורם משהו לבריאת האדם. כן, יש מלח, מים, ברזל, כל החומרים של האדם. יש אש, יש חומרים, בתוך כל מלאך יש לו תחום שהוא ממונה עליו בבריאה. אז הקדוש ברוך הוא לימד ענווה, שהוא משתף את המלאכים בבריאה. אז עכשיו פתאום מחליטים שיש יותר, הרי כתוב במפורש שאין. נחזור למה שכבר שכחתם, מה האויב הכי גדול של האדם? הבורות. הבורות זה העונש הכי גדול. למה? אני אסביר לכם. פעם שכנעו אותי לקבל לפטאפ להרצאות. אז אני הייתי מאוד פרימיטיבי, לפני 10 שנים. הייתי הולך עם מזוודה כזאת מתקפלת, פותח אותה, היה לי מקרן שקופיות, והיה לי שקופיות ככה, וכמעט כל המרצים כבר היה להם לפטאפ, זה כבר היה עידן שזה לא היה איזה משהו גדול, כן? ורק אני הולך עם המזוודה, כמו איזה ירקן בשוק, עם הסלים, בא להרצאות, עושה הרצאות עם הזה. אז יש איזה פעיל אחד של תשובה, אומר לי, אני לא מבין. אתה רוצה להמשיך להיות מרצה או שאתה רוצה להימחק מפני השטח? אין, אתה חייב לסמינרים, היום אתה מכניס הכל במחשב, מה זה כל השקופיות האלה וזה? אמרתי לו, שמע, אני יש לי פחד פסיכולוגי ממחשבים, גם בימים שהייתי בביזנס, בבנקאות, תמיד ברחתי מהמחשב. בואי תעשי ככה, בוא תעשי ככה. ברחתי מזה, עכשיו אתה רוצה להפיל עליי מחשב? הוא אומר לי, אין ברירה. טוב, אני כבר הזמנתי לך מחשב, העמיד אותי בפני ותפלה. ואני גם הזמנתי לך הרצאות, הם כבר מכינים לך אותם לסמינר הבא, אתה חייב לבוא עם המחשב. אם לא, אני לא מכניס אותך בתוכנית. לא היה ברירה. אז לקחתי את המחשב, אומר לי, אל תדאג, אני אעמוד לידך, אתה רק צריך ללחוץ על כפתור אחד. למעלה, למטה. אתה רוצה להעביר שקף? הנה, ככה. אתה לוחץ? עבר. לא לוחץ? לא עבר. הנה, זה כל הסיפור. אמרתי לו, טוב. עכשיו איך אומרים, אם האוכל בא תאבון, מכירים את אלה, לא רעב, לא רעב, רק הגישו להם איזה משהו, טרפו את כל השולחן. אומר, לא, לא, באמת לא הייתי רעב, אבל אתם יודעים, האוכל נהייתי רעב. אז בא לי מחשב, פתאום אנשים אומרים לי, יש לך אימייל? אמרתי, מה, יש לי מחשב כבר ולא יהיה לי אימייל? אז אמרתי, איך עושים אימייל? טוב, עשו לי אימייל. בסדר, עכשיו יש לי אימייל, אני לא יודע לשלוח אימייל. לא יודע. אז מישהו הראה לי איך שולחים אימייל. אז פעם אחת היה לי חידוש גדול שרציתי לשלוח לכמה חברים. אז התחלתי להדפיס ולחצתי שלח. עוד פעם היה לי כתוב על נייר ואני מעתיק ככה איזה 10 דקות, לוחץ שלח. 10 דקות, שלח. 10 דקות, שלח. אבל מה, שהשם רואה שיש אנשים כאלה בורים בעולם, לפעמים הוא מרחם עליהם. פתאום נכנס איזה אחד שהוא מומחה למחשבים, אומר לי, מה אתה עושה? אני אומר לו, שולח אימייל לכל מיני אנשים. אומר לי, למה אתה מדפיס את זה מחדש? אמרתי לו, אז מה אני אעשה? אומר לי, איזה בור אתה. מה אתה, עד כדי כך גרוע במחשבים? אומר לו, מה אני, יש לי מחשב שבועיים, מה אני יודע? אומר לי, בוא אני אראה לך. תראה, אלה כל אלה, הנה, תראה, תעשה ככה, טק, 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 3-4 שניות, הנה, כולם קיבלו. אמרתי לו, מה? כל אלה כבר קיבלו? אחרי שהוא הלך, אמרתי לעצמי, תראה מה זה. אם הוא לא היה בא, יכול להיות שעד היום הייתי עוד עושה את זה ככה. מה? בורות זה האויב. עכשיו אני כבר לא מדבר על התורה, אני מדבר סתם מחשב. היה לוקח לי 2,000 שעות מהחיים. איך אומרים באמריקה? Time is money. זמן זה כסף. אבל האמת בתורה זה כסף זה זמן. לא זמן זה כסף. באמריקה זמן זה כסף. בתורה כסף זה זמן. כמה מהחיים שלך ויתרת על התאוות ממון שלך. תדע לך. כסף זה זמן, לא זמן זה כסף. לא סתם קוראים לכסף דמים, כי נותנים על זה הרבה דם כדי להשיג את זה בגלל גודל התאוות. בקיצור, למדתי יסוד. אם בדבר הזה כל כך הרבה 2,000 שעות היו מתבזבזות לי מהחיים ועייפות, תאר לך אדם חי בעולם הזה 70 שנה והוא אפילו לא מבין למה הוא חי. יש עוול יותר גדול מזה שזורק לשמיים. אדם נולד במדינת ישראל, סבא שלו היה רב בתימן, סבא שלו היה רב בפולין או בפרס, לא יודע איפה. הוא אפילו לא יודע מי היה נוח. נוח. פעם לקחתי את המכונית לשטיפה בליטל נקרווש בניו יורק. אז המכונית נכנסת ויוצאת 7 דקות. 7 דקות, כניסה ויציאה, מייבשים את הכל, 7 דקות. פתאום אני רואה איזה ישראלי שם שמנהל את התחנה. אני אומר לו, תראה, יש לי הרצאה היום, אולי תבוא. אומר, מה הנושא הרצאה? אני אומר לו, חיים אחר המוות. עם הוכחות, שקופיות, תמונות מעניינות, סרטונים של אנשים שזוכרים. פתאום בא איזה קיבוצניק, אומר לי, תגיד, אתה באמת מאמין לשטויות האלה? אני אומר לו, לא. אומר לי, מה זאת אומרת לא? הרי אתה מרצה על זה, לא? אני אומר לו, נכון, אני לא מאמין בזה, אבל. אומר לי, אז מה, אתה שקרן? אמרתי, גם כן לא. אומר, אז מה זאת אומרת? אני אומר לו, אני יודע בוודאות שזה קיים. אומר לי, אין כזה דבר, מישהו חזר משם? אמרתי לו, 30 מיליון, 8 מיליון רק בארצות הברית, חזרו משם. אומר לי, איפה יש כזה דבר? אמרתי לו, תבוא לארצה. אומר לי, לא, אני עובד עד משמרת לילה היום. ראיתי שהוא אינטליגנט ואכפת לו. פעם הרב אורי זוהר שאל את הרב שטיינמן, כבוד הרב, אני לפעמים מדבר בהרצאות לחילונים, וכולם קופצים עליי, ואין לי זמן לכולם. אני יכול לדבר עם 10% מהם. לא יכול עכשיו לדבר עם כל אחד חצי שעה. יש 50 איש מסביבי. כמה? אני צריך ללכת תוך שעה, שעתיים, אז אין ברירה. אומר לו, בכלל אני רוצה ללמוד יסוד בחיים, במי להשקיע את הזמן שלי, על מנת להאיר את עיניו שיחזור בתשובה. אז הוא אמר לו, יש יסוד בחיים, אם המצפון של האדם עוד עובד או לא. זה הקריטריון הראשון. איך יודעים אם מצפון של אדם עובד או לא? למשל בצבא, יושבים 200 חיילים, יש קערה מלאה בשניצלים ועופות. לא נגמר, נשאר הרבה אוכל. בא איזה טבח, רוצה לגמור מהר את העבודה, לוקח 50 עופות או שניצלים, ישר לפח. לא יודע איך זה היום, אבל ככה זה היה בזמני. ויש חיילים שנשרף להם הלב, כי הם יודעים את העוני שיש וכל כך הרבה עניים. ועכשיו מה אכפת להם? זה צבא, זה רכוש של הצבא, של המדינה. לוקחים את הכל, אוספים, עופות, אור, הכל, זורקים לפח, עגבניות, זיתים, הכל. אלפי דולרים כל יום, רק ברסיס אחד. אז יש כאלה קמים, עזוב, עזוב. מה עזוב? אין לי זמן עכשיו להתחיל לאסוף, לארוז, להחזיר למקרר. תן ללכת. טוב, טוב, עזוב, אני אארוז. אחד כזה, אתה תראה לו 5 דקות את האמת של התורה, הוא מיד מתעורר. כי המצפון שלו עוד עובד והוא שונא עוולה. וברגע שהוא מבין שהתורה היא אמת, הוא מזדעזע בכל רמח עבריו ושסה גידיו. איך יכולתי להיות כזה כפוי טובה 40 שנה, 20 שנה לבוראי? מאכיל אותי, נותן לי חמצן, דואג לי, חיתן אותי, ילדים, שעון, חליפה, אוכל, מסוגל לאכול, לא בתי חולים. ומה אני עושה? כל מה שהוא נותן לי לוקח ומשתמש בו נגדו? אמרתי לכם בסיפור בשבת שאחד הביא עוגות ובייגלים לבית הכנסת ועושה סעודת הודיה להשם. אומרים לו, מה קרה? אומר, אני חציתי את הכביש לפני שבוע, פגע במכונית, נדרסתי, הרופאים אמרו שהמצב חמור, ובחסדי השם תוך שבוע יצאתי מהצרה, והנה אני הולך על רגליי. אמרו לו, איזה נס, כל הכבוד, אז עשה קידוש השם. למחרת רואים אחד מהבית הכנסת, גם כן הביא עוגות, בייגלים, דגים. אומרים לו, מה, גם בך פגע מכונית? הוא אומר, לא, חס ושלום. אומרים לו, אז על מה אתה עושה סעודת הודיה? הוא אומר, אני 20 שנה חוצה את הכביש שהחבר שלנו חצה ולא פגע במכונית. לא שווה לעשות לקדוש ברוך הוא סעודת הודיה? מה, רק אחרי שתפגע במכונית? מובן. למה רק כשיש צרות פתאום נזכרים? פעם אמרתי בסרט הראשון לפני 14 שנה שהוצאנו, זה לא היה עוד מושגים של להוציא סרטים לעולם התשובה. זה הסרט הראשון שיצא, אינפורמציה אלוקית עם שקופיות. והסרט הזה אמרתי שם, וזה 100% אמת. לצערי, הלוואי שזה לא היה אמת, אבל לצערי בבתי חולים כמעט כולם דתיים. מי שלא מאמין, שים כובע שחור, תתחפש לרב, ולך לבית החולים ששוכבים שם מאושפזים במצב קשה, ותראה מה יקרה שם. אל תאמינו לי, לכו תעשו ניסיון, אני עשיתי את זה כמה פעמים. הלכתי לבקר מישהו. גויים בניו יורק, רביי, רביי, בוא תן ברכה לאבא שלי. תברך את זה, את הזה, תתפלל להראו. למה? מה קרה? 20 שנה דיברת נגד הדת, עכשיו שמישהו בצרה נזכרת בהשם? חכם עיניו בראשו, הוא מתקרב להשם ומודה לו שהכל בסדר. בארץ יש מושג כזה, מה קרה? מישהו מת? קרה איזה טרגדיה במשפחה? מה זה שייך? לא, אם אתה פתאום חוזר ושומר שבת, לא יכול להיות. מה, אתה אדם נאור? מה, איך יכול להיות? קרה משהו? מה זה הזקן? מי מת? ב-30? הבנתם את המושגים? אוי לבושה, אוי לחלימה. לפני שנסיים, ממש 5 דקות. אז תדעו דבר אחד, האויב הכי גדול של האדם זה הבורות. אדם חי כאן 70 שנה, לא יודע מה תכלית החיים. לא מאמינים לי, תעמדו בשנקין, תעמדו בבוגרשוב, תעמדו בדיזינגוף, תעמדו איפה שאתם רוצים. תשאלו כל אדם שעובר, תגיד לי בבקשה, אתה יודע מה תכלית החיים? למה אתה חי? אם אחד ידע למה, פרס אני אתן לכם. אף אחד לא יודע. לעשות כסף, להתחתן, להביא ילדים, להצליח בעסקים, להיות בריא. מה זה זה? אם זה היה תכלית של החיים, אז היית שימפנזה. מה צריכים אותך? שימפנזה אין לו רופאים, אין לו חיסונים, אין לו ניתוחים, אין לו סרטן, אין לו שיער לבן, אין לו 30 שנה משכנתה. לא צריך לעשות רושם על הנקבה שלו שרוצה לקנות לה איזה משקה בבר, שהיא תסכים להתחתן איתו, לעבור עם מכונית של החבר, להראות שהוא עשיר. אין להם את הבלוף הזה. ראיתם פעם כלב? כל ארוחה שלו זה 5 כוכבים. הוא בא לפח זבל, קורא את השקית. צ'ייניז, איטליאן, פלאפל, סטייקים, מה שאתה רוצה, הוא מתבלבל הכלב. עכשיו, מה תגידו? מה, אתה משווה אותנו לכלבים? כלב אוכל שאריות, עצמות. נכון, אם הכלב היה מודע שהוא אוכל שאריות והיה סובל מזה, אתה צודק, זה בושה, אין הנאה בזה. אבל הכלב מלקק את האצבעות, הוא לא מרגיש שמשהו לא בסדר, אז הוא נהנה יותר מאיתנו, אנחנו צריכים 3 שעות לתרוח, להכין סעודה. כלב בא לפח, אוכל, חופשי, נגמר. אם התכלית של החיים היה מה שאנשים חושבים, לא היינו צריכים תורה, לא היינו צריכים נשמה בכלל. מה צריך נשמה בשביל להיות שימפנזה? כל מה שאדם רוצה בחייו לא צריך נשמה בשביל זה. רוצה נקבות לא צריך נשמה, זה תאוות הגוף. סיגריות, סמים, אלכוהול, לא צריך נשמה. ספורט, לא צריך נשמה. מה אתה רוצה? רכילות, פוליטיקה, כדורגל, בלומפילד, בעת, כולם קוראים את השערות, איזה שחקן בעת בחתיכת אור נכנס ברשת, אנשים בוכים, משתוללים, קופצים למזרקות. ואף אחד לא יודע למה הוא חי. תחשבו בהיגיון. פעם אחת הרב אליעזר בן דוד נסע לארגנטינה 1978, סיפר לנו את הסיפור. הוא לא ידע מה זה כדורגל, מה זה מונדיאל בארגנטינה, ששם הכדורגל יותר חשוב מכל דבר בשבילם אלה. פתאום הוא יושב בבית של איזה יהודי בארגנטינה, בבניין, פתאום כזו שהגה כל הבניין רעד. אתם יודעים, יש הרבה דירות, בניין גבוה, אלפים של ארגנטינאים בבניין אחד. כולם בשנייה צרחו, קפצו אנשים, צרחו, פתאום הוא נבהל הרב. אומר לו, מה קרה? אומר לו, ארגנטינאי, לא, כבוד הרב, כנראה ארגנטינה הכניסו גול. פתאום הוא מסתכל מהרחוב, הוא רואה הם רצים ברחובות, גלים, צועקים, בוכים, שותים אלכוהול. אז הוא אמר לו, למערך שלו, למדתי הרבה מהגויים האלה על החיים. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתם קדושים בגלל שאני בחר, עשיתי אתכם קדושים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה זה? זה דברים אדירים, מי שמבין מה כתוב כאן. אומר, אני לא זוכר פעם אחת שרצתי ככה ברחובות עם דגל של הקדוש ברוך הוא, אני יהודי. איך אלה הגיעו לכזה עושר מחתיכת סמרטוט שבועטים לרשת? ואנחנו שיש לנו נצח של בורא עולם, קשה לי, קשה, כבוד הרב. אחד אמר לי, הכל אני מוכן לעשות, רק אל תעיר אותי בבוקר לתפילה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אני בשבע רק מתחיל את החלום השני. אמרתי לו, תשמע, אני לא מבין אותך. אדם לעמל יולד. העצלות הזאת הורסת את החיים, תתגבר על התאוות שלך. אומר לי, בינתיים עזוב אותי, תפילות אל תתקשרו אליי. אמרתי לו, אחרי כמה ימים עלה בראשי רעיון, אמרתי לו, תשמע, אני השגתי לך מממן, על כל יום שתבוא לתפילה אני נותן לך $1,000 מזומן איך שאתה נכנס בפתח בית הכנסת. הוא אומר לי, מה אתה מתלוצץ עליי? אני אומר לו, אני נראה לך שקרן? אומר לי, לא, אבל זה בדיחה. אמרתי לו, לא, אין לי זמן לבדיחות על הבוקר. כל פעם שאתה נכנס בית הכנסת, אני מחכה לך עם 10 שטרות של $100, $1,000 מזומן. אומר לי, אתה רציני? כי אני גם ככה, אין לי עבודה, קשה, המצב קשה. אמרתי לו, תבוא מחר, תראה. אם הדקה אתה נכנס לבית הכנסת ולא קיבלת ממני כסף, גמרת איתי. כל פעם שאתה נכנס, $1,000, בזמן. לפני 7, לא אחרי 7. איחרת, הפסדת. אומר לי, אין שום בעיה, סגור, דיל, עושה לי עם היד ככה. אמרתי לו, אין דיל, אין כלום, שקרן. אומר לי, מה? אמרת שזה לא בדיחה. אמרתי לו, הרגע שאתה לא יכול. אתה לא, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. בשביל $1,000 אתה יכול, אתה אריה גם ב-5 היית בא. כי זה מוחשי. יש לי כסף, עכשיו נקנה לי משהו. אבל שהשם יבטיח שכר נצח, אתה לא סומך עליו? מה, הוא חבר כנסת? מה הולך פה? מה אתה דואג? לפני הבחירות מבטיחים, נגמר הבחירות, אתה זוכר אותי? שלחתי לך צ'ק, דבר עם המזכירה, בבקשה. בסדר, זה העולם, עלמא דשיקרא. אומר הקדוש ברוך הוא, זמן נגמר, נסיים, אני יודע שכבר הייתה הרצאה של הרב זמיר לפניי, רק נסיים בשקף הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו, ומדרכו הרשעה, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. אם אתה לא תציל אותו, אח שלך יהודי, אתה יורד לבית הכנסת בשבת, הוא יש לו גלשן, רוצה לנסוע לים, יהודי. פעם אחת לא אמרת לו, אתה יודע מה שאתה עושה, זה נגד רצונו של הבורא, כלום. חייך לו חיופים מזויפים, לא אכפת לך ממנו. אם באמת היית אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא היית ישן בלילה שחברים שלך, דודים שלך, בני דודים שלך, מחללים שבת ועושים עבירות ומתחתנים עם עמים שאסור להתחתן איתם. איך אתה ישן בלילה? אח שלך זרוק נרקומן ברחוב, אתה מסוגל להירדם, האח הביולוגי שלך? אם אתה לא בן אדם, כן. אבל אם אתה בן אדם, הבן שלך זרוק באיזה מקום, שיקור זרוק באיזה מקום, איזה חבר שלך עבר מהפארק, ראה אותו. אתה מסוגל להירדם? נרדם בשלווה. מה זה, מה הולך פה? אבא אחד היה לו 10 בנים, אחד עשיר 9 עניים. ביום הפטירה אבא קורא לבניו, מברך אחד אחד, אומר לעשיר, תיכנס אתה אחרון. העשיר נכנס, העשיר מימן אותו וקלקל אותו 20 שנה. אומר לעשיר, אתה לא אוהב אותי, אני מאוד כועס עליך. אומר לו, אבא, אולי השתבשה עליך דעתך. מה זאת אומרת, אני לא אוהב אותך? אני מימנתי אותך 20 שנה. אני היחיד שעזרתי לך, מה, הם לא עזרו כלום. אומר לו, זה בדיוק הראיה שאתה לא אוהב אותי. אומר לו, איך הגעת לזה? אומר לו, תשמע, 20 שנה אתה מולטי מיליונר ונתת לי את כל מה שאני צריך, כל צורכי. 9 בנים אחרים שלי זרוקים, אין להם כסף, אין להם אוכל, הילדים שלהם אין להם כסף להכניס אותם לישיבות, צרות, אין להם כלום, אין להם תפילין, או צריכים להשאיל, כל מיני דברים כאלו. חיים חיי ביזיון, לא הזיז לך. אם באמת היית אוהב אותי, היית רואה כמה אני סובל שבניי סובלים, אז מתוך האהבה שלך אליי היית מונע ממני את הצער הזה. הרי אם הבן של המלך טובע בנהר, ואתה עובר, ואתה קופץ עם החליפה שלך, ואתה מוציא אותו ומציל את חייו, מתברר שהוא הנסיך, מאותו רגע אתה נהיה יקיר המלך כל ימי חייך. אתה צריך לעשות פגישה אל המלך? אתה נכנס, דופק בדלת, שלום, אדוני המלך, יש לי בעיה אישית. מהר, תכניסו אותו, תביאו לו שתייה, תטפלו בו. למה? הצלת את בנו של המלך. זה מה שנקרא, הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם אתה רואה אחים שלך עושים עבירות ואתה לא מנסה להחזיר אותם, היי, ערוץ הידברות, כנס, כאן, divineinformation.com, יש הרבה ערוצים טובים. סימן שלא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא, לא מהיהודי. כי זה בנף של הקדוש ברוך הוא, שלא לדבר על גזענות, מה שהולך היום בעולם. ספרדי, אשכנזי, תימני, חסיד, כולם מלחמה נגד כולם, מה הולך פה? כולם מאותה משפחה, כולם מאותו עם, כולם צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. במקום לעזור ולעודד אחד את השני, פוליטיקות, עניינים, צער נורא על הקדוש ברוך הוא מזה. אומר לך הנביא, ובשוב צדיק מצדקו, היית צדיק, איך אומרים בארץ? חזר בשאלה. זה לא ביטוי נכון, בגלל שחזר בתשובה לא הכוונה שהוא קיבל תשובות. אם זה היה תשובה, אז ההפוך, זה שאלה. מה זה חזר בתשובה? ושבת עד השם אלוקיך וחזרת ושמעת בקולו. ושבת לשוב מפשעיך נגד השם ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך וריחמך וכו' וכו'. קודם מכה תחזור, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה את הצעד הראשון, אני עוזר לך בהכל. אבל תזוז כבר. תעשה את הצעד הראשון, אני עוזר לך. זה המציאות. ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול, הוא ימות. כי לא יזהרתו בחטאתו ימות. מדובר על חיי נצח, לא לשכוח, תכף אני אוכיח לכם את זה. ולא תזכרנה צדקותיו אשר עשה, ודמו מידך אבקש. איך לא הצלת את היהודי הזה, הוא נופל. איך לא רצת להציל אותו, בוא, שבת, אני אעזור לך, קח הלוואה, מה אתה צריך, כסף, אתה בדיכאון, אתה במשבר, בוא נעזור לך. ומה אומר? ואתה כי יזהרתו צדיק, יזהרת את הצדיק, לבלתי חטאו, והוא לא חטא, חיו יחיה. כל פעם שיש כפל, מות יומת, חיו יחיה, בעולם הזה, בעולם הבא. לא סתם כתוב כפול, בתורה אין מילה אחת מיותרת. כי נזהר ואתה את נפשך הצלת. אמרתי בתחילת דבריי משפט, ואני אסיים עם אותו משפט. כל מקום שכתוב בתורה, חיים, הכוונה חיי נצח. אדם שחושב שעל ידי שהוא אוכל ועושה כסף ונוסע במכונית יפה והולך למסיבות וכו', הוא נחשב חי, טעות גמורה בידו. אני חוזר, הוא חי בדמיונות, באשליות, ושהאשליות האלה התנפצו בפניו, האמת המרה תהיה מאוד מאוד כואבת. מה כתוב? כתוב, חי השם, אני נשבע בשמי, הקדוש ברוך הוא. זה ההבטחה הכי גבוהה בתורה. אין מדרגה יותר משבועה. הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו. חי השם, כי לא אכפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. אני לא מעוניין להרוג את המת. כבר מת, מה אני עכשיו, להרוג לו את הגוף? מה? הוא כבר מנותק ממני, 10-20 שנה הוא לא שומר מצוות, לא תודה, לא תפילה, לא תפילין, לא שמע ישראל, לא כלום, לא שבת. מה זה? הוא לא מחובר ליוצר שלו, ליצרן. זה כמו טלפון שלא מחובר למטען. שבוע הוא שוכב בארון, הוא מת. הוא נראה עדיין טלפון, אבל הוא מת. הקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, אתה לא מבין? אני לא חפץ להמית את המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה, וחי, שהוא ישוב מפשעיו נגדי, הוא יחיה. על איזה חיים מדובר? מה, שהוא היה חילוני, הוא לא חי, לא משחק מתקות בים, לא מפצח גרעינים, לא צועק יאללה ביתר, הכל הוא עושה, לא? אז מה אתה רוצה? לא, לא, שישוב מפשעיו נגדי, אז הוא יחיה. סימן שעכשיו בפשעים שלו הוא לא חי. זה פסוק של בורא עולם, לא אני כתבתי. זה בורא עולם כתב. אתה מחובר אליי, אתה חי. אתה מנותק מני, אתה מת. גם אם אתה אוכל ושותה. וזה המסר לכל אחד ממשתתפי הסמינר פה. אני מרגיש שכבר הלך קולי, הבנתי את המסר, תודה. אבל ממש ככה, החוכמה היא לא רק להתפעל מההרצאות. רבנים, דרשנים, יש בלי סוף, ברוך השם. חוכמת התורה אין לה קץ. אבל מה התכלס? אם יהודי הלך הביתה בלי איזה איסורי מצפון, אני טועה בדרכיי. אני לא מספיק שומר מצוות. כל אחד ברמה שלו, כולנו צריכים להשתפר מבלי יוצא מן הכלל, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר. כל אדם צריך להגיד, רגע, רגע, במה אני משתפר? הרי בביזנס כולם רוצים לייעל, בחיים, בדבר הכי חשוב, חיה את הרגע, נו, מה זה פה? תפילה יותר בכוונה, צדקה יותר מכל הלב ויותר בכסף, שבת יותר להקפיד, לשון הרע לא להוציא אחד מהחיים, לא להיות קבל, רודף כבוד, קנאה, תאווה, כבוד, צניעו, כל הדברים האלה. אם אדם יבין שמצבו לא מזהיר, יש לו סיכוי לתקן. כמו שהרמח"ל אומר, יש שני אנשים שחיים בחושך. הוא בחושך והוא בחושך. אז למה זה שני סוגי אנשים? שניהם בחושך. אחד גילה היום שהוא בחושך. השני עוד לא יודע. שני אנשים חולים במחלה הארורה. אחד יצא מהרופא, הראו לו את הצילום, חרב עליו עולמו. כבר הייתה להם פגישה ללכת לשחק גולף. אני בכלל לא מבין את המשחק הזה. כבר כמה פעמים התוודו בפניי עשירים, שדיברתי אצלם בארצות הברית בבתים. אני אומר לו, מה לך ולמשחק הזה? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, בינינו, סתם אני הולך מענה את עצמי, בשמש. אז אני אומר, אז למה אתה הולך? הוא אומר לי, זה סטטוס, זה שורוף. כל החברים שלי, כל העורכי דין, כל הרופאים, נפגשים, שחק גולף, אז אני גם הולך משתעמם שם. הוא לא נעים לו. אם הוא יגיד שהוא לא אוהב גולף, אז הוא לא אי סוסייטי מספיק. מה, מה, אתה גר כאן בקהילה ואתה לא... הבנתם את הבלוף של האדם? שניהם עכשיו הולכים לשחק גולף. זה שיודע וזה שלא יודע. זה שלא יודע על מצבו, משקפי שמש, מעשן, מדבר בטלפון, מוסיקה, שורק, אשתו מתקשרת, לא להפריע לי, אני עסוק. והשני יושב פנים ככה תשעה באב. מי מביניהם יותר אומלל? זה שחצי בוחר, זה ששורק ושר ו... איך אומרים? He's on top of life. איך? מי יותר אומלל? כלפי חוץ, הבוכה. הוא הרבה יותר אומלל. כי זה שיודע את מצבו יכול לתקן. יטפל, קימו, ניתוחים, תפילות, משהו. ינצל אולי. אולי כן, אולי לא, זה השם יודע. אבל יש סיכוי, הוא עוד מעט גמור. ברגע שהתברר לו, הוא עבוד כבר, מקרה עבוד. מעוות לא יוכל לתקון. תודה רבה, שבוע טוב, לילה טוב, כל טוב.